ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף עין ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, חמש שורות מסוף עין ב' עמוד א'. בהמה המקשה לילד והוציא עובר את ידו וחתכה, ואחר כך שחט את אמו. הבשר טהור. היד הזה שנחתך, נכון, הוא נחשב עבר מן החי, אבל בהימה עצמה, האימא, בזמן שהיה את הקשר עם היד הזה שנחתך, הבהימה הייתה חיה, ואין בהימה חיה מקבלת טומאה. שחט את אמו ואחר כך חתכה, אותו יד של העובר שיצא, הבשר מגע נבלה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים מגע טריפה שחוטה. רש"י, הבשר מגע נבלה, בשר העובר מגע עבר מן החי, שהוא עבר מן החי מטמא כנבלה. זה נלמד בהמשך המסכת בהאור ורוטב. אינמי, אם עובר מת, נבלה גמורה אבי העבר, מאחר שלא תרתו שחיטת אמו, מאחר שאותו עבר היה בחוץ, ואם העובר היה מת, אז היד, היד שיצא הוא נבלה גמורה. אז לפי רבי מאיר זה נחשב מגע נבלה, בשעת, נגיד, בשעת החיבור עד שנחתך, זה נחשב תומת מגע עם נבלה, וזה תומת, ולכן הבשר יהיה תמי, כמו מה שנוגע בנבלה. השיטה הבאה היא קשה יותר, לא, פחות פשוט מבחינת הגדרת תומה. רש"י כותב מגע טריפה שחוטה, שהשחיטה אף על פי שאינה מתרת העבר באכילה, כי העבר היה מחוץ לאם, לפרה, בזמן השחיטה, מטהרתו מידי נבלה. אין טומאת נבלה לפי הרבנן, כי השחיטה הועילה לזה. והביא כטריפה שחוטה. מה קורה כששוחטים בהמה ומגלים שהבהמה הייתה טריפה? שינה מטמא מן התורה, כמפורש ביאסין. אלא מדרבנן במוקדשים, כשמדובר בקורבנות, אז יש מדרבנן טומאה גם אם מדובר בטריפה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והמשנה מחזקת את, או ממשיכה עם שיטת הרבנן בהתייחסות לטריפה שנשחטה. מה מצינו בטריפה ששחיטתה מטהרתה? אמרנו, ואולי נגיד עוד פעם, שבהמה טריפה שנשחטה היא אינה מטמאה, היא אמנם אסור לאכול אותה, אבל היא טהורה. אף שחיטת בהמה תטהר את העבר. כאילו החכמים רואים את אותו עבר שיצא כמו טריפה. אמר להם רבי מאיר, לא, אם טהרה שחיטת טריפה אותה דבר שגופה. רבי מאיר לא חולק על דין הבסיסי שבהמה עצמה שנטרפה ונשחטה טהורה, אבל זה בגלל שמדובר בעניינים הקשורים לגוף הפרה עצמה, נגיד ריאה שנקבה או עבר שחסר, שזה גורם לטריפות לאם עצמה. אז אני יכול להבין שהשחיטה שנעשתה על האם עצמה מתארת את את הבעייתיות של הטריפה שבאם עצמה. תטהר את העבר, דבר שאינו גופה. אותו עבר של עובר שיצא, זה לא כמו, זה לא גוף האמא ממש. אז איך אתה אומר רבי מאיר לחכמים, איך אתם רוצים ששחיטת האם תטהר את העבר מלטמות? ומניין לטריפה ששחיטתה מטהרתה? כאילו מן הדין הייתי אומר לא כן, מן הדין לא תהיה שחיטתה מטהרתה, והמה טמאה אסורה באכילה, כמו סוס אסור באכילה, אף טריפה אסורה באכילה. מה בהמה טמאה אין שחיטתה מטהרתה? אם שוחטים סוס זה נבלה, זה לא מטהר, זה לא ניטהר מכלום. אף טריפה, כמו שבהמה טמאה אסור באכילה, טריפה אסור באכילה, לא תטהרנה השחיטה. לא, אתה לא יכול לדמות שחיטת טריפה לשחיטת בהמה טמאה. אם אמרת בבהמה טמאה שאין, אמרנו שאין השחיטה מטהרתה, שלא הייתה לה שעת הכושר, מעולם סוס לא היה מותר באכילה. תאמר בטריפה שהייתה לה שעת הכושר, למשל לפני שנקרא אותו חיסרון בפרה, פרה הייתה מותרת באכילה, שעת הכושר, היה לה אפשרות לאכול אותה. אז אי אפשר לדחות הכוח בשחיטת טריפה לטהר, ומה מדין בהמה טמאה. ממשיך המשנה, טוב לך מה שהבאת. את הראיה שהבאת עכשיו לדחות מבהמה טמאה כי לא הייתה להשעת הכושר בניגוד לטריפה, זה לא ראיה מוכחת. למה? הרי שנולדה טריפה מן הבטן, מניין ששחיטה תטהר גם טריפה כזאת, דווקא זה לא היה שעת הכושר, הוא דומה לבהמה טמאה. לא, אם אמרת בבהמה טמאה שמה ששחיטה לא מטהרת אותה, שכן אין במינה שחיטה, אין שום סוס שאפשר לשחוט אותה ולטהר אותה, תאמר בטריפה שיש במינה שחיטה. למרות שכאן הבאת דוגמה של טריפה מן הבטן שנודע עם חור בריאה, אבל זה בכל זאת אינו דומה לבהמה טמאה, כי ולד, ואני כאן מכניס פה פרט שחשוב להמשך הדיון, אם נולד ולד שסיים את כל חודשי ההיריון בבהמה גסה, למשל פרה זה 9 חודשים, בבהמה דקה זה 5 חודשים, למרות שהוולד הזה נולד טריפה, אבל יש במינה אלו שלא נולדים טריפה ששחיטה מטהרתה, ששחיטה מועילה לגמרי בבהמות כשרות. נכון, פה ספציפית היא נולדה טריפה מן הבטן, אבל עדיין זה שונה מבהמה טמאה. ממשיך המשנה, בן שמונה חי, זה בן שמונה כוונה פרה שלא, שהעובר לא עברה כל חודשי ההיריון, זה נקרא נפל, אין שחיטתו מטהרתו לפי שאין במינו שחיטה. וכאן רש"י מזכיר למה, כי בן שמונה הוא לא מוגדר בשם בקר או צאן, אם זה בהמה דקה לא נחשב, זה נחשב מין בפני עצמו. אז לכן בן שמונה חי
אם באים ונכון נולד, הוא נולד חי, אבל הוא לא עבר כל חודשי ההיריון, השחיטה של כזה דבר לא מועיל לטהר אותו מנבלה, הוא אפילו אם נשחט הוא יתמה. הגמרא רוצה לדעת למה בכלל כשאמרנו ש אם העובר במשנה בעמוד א' שלוש מהסוף שחט את אמו, ובזמן שיד העובר היה בחוץ ואחר כך חתכה, אז היד שהיה בחוץ אנחנו יודעים ששחיטה לא מועילה. המשנה אומרת שהבשר, דהיינו העובר, בשר העובר נטמע במגע נבלה לפי רבי מאיר. אבל למה תומעת בית הסתרים היא? אנחנו הרחבנו בשיעור הקודם בנושא הזה של מגע בית הסתרים, זה מקום שמחוסה. אין העברת תומעה מדבר המתמה לדבר שטהור, אם מדובר בעברת תומעה במצב של בית הסתרים, מקום מחוסה. וכאן איפה היה המגע בין היד של העובר ושאר בשר הבהמה, שאר הגוף, במקום החיבור? המקום החיבור לא מגולה, אז זה נקרא בית הסתרים. נקרא עוד פעם, אמי, למה בשר עובר תמי? תומת בית הסתרים היא, מקום החיבור העבר עם העובר אינו נראה, ותומת בית הסתרים לא מתמיה. אז הגמרא הזה מגיבה ואומרת, אולי השיטה הזאת שהעובר נטמע זה רבי מאיר, באמת זה שיטתו שרואים בו משנה, זה דברי רבי מאיר. למה רבי מאיר לטעמי? כאן הגמרא רוצה לומר שכל מה שנאמר פה זה יכול להיות רק אליבא דרבי מאיר, ולא אליבא דנגיד רבי יוסי שהוא חולק על רבי מאיר באיזושהי מקום. אנחנו נראה את המקורות עוד מעט. אז הגמרא רוצה בשאלה שלמה רבי מאיר לטמא, שזה אך ורק אליבא דרבי מאיר, תומת העובר זה יכול להיות אך ורק לשיטתו, והגמרא תגיב אחר כך שלא, הדין של המשנה יכול להסתדר גם אליבא דרבי יוסי. עכשיו נראה איך שהדברים מתפתחים פה. למה רבי מאיר לטעמי שהוא סובר שתומעת בית הסתרים מטעמי? תתנן, אנחנו נדבר על בדים, בגד, בדים. יש תומעה מיוחדת בדברים המיועדים לישיבה, כמו כיסאות, ספות, מיטות, שנקרא מדרס, תומת מדרס. למשל, בלי להרחיב יותר מדי, יש אנשים, כמו אנשים שתומה יוצא מגופן, נידה, זבה, זב, אם הם יושבים על דבר המיועד לישיבה, אותו דבר זה גם יכול להיות בדים, של, כמו בגד, גם כן. אדם לובש בגדים, הוא נשען על הבגדים. דבר שמיועד לשכיבה, לישיבה, כולל בגדים של אדם, בדים, הם מקבלים תומת מדרס, וזה אומר שאותו כיסא, אחר כך, אחרי שהזב ישב עליו, מישהו אחר בא ובן אדם יכול לקבל תומה ממנו. זה דבר, דין מאוד מיוחד. זה נקרא דין מדרס, תומת מדרס. אז עם הרקע הזה אנחנו קוראים פה דתנן שלושה על שלושה. זה שיעור בד, בגד, מינימלית, לעניין תומת מדרס, שלושה שלושה טפחים, וזהב ישב עליו. עכשיו שנחלק אותו בד, נחתך, אז כל חתיכה אינה שלושה על שלושה, טהור מן המדרס, כבר לא יכול לתמות אדם, כי כל חתיכה פחות מהשיעור המינימלית. אבל תמי מגע מדרס, דברי רבי מאיר, אם החתיכות האלו נוגעים למשל באוכלים, הם הבדים האלו יתמו. עכשיו מגע מדרס, בוא נתקדם. ותניה אמר רבי יוסי, הוא חולק על רבי מאיר בדיוק בעניין הזה, הוא חולק עליו, וכי באיזו מדרס נגע זה? היה לנו בד שלושה שלושה שישב עליו זב, אחרי שחתכנו אותו לשניים, רבי מאיר אמר שכל חלק הוא נגע במדרס. איפה הוא נגע במדרס? אז תגידו, הוא נגע בעצמו, כי הוא היה שלושה שלושה שלמים שהיה עצמו תמי מדרס. אז כשאתה קראת אותם לשניים או חתכת לשניים, אתה יכול להגיד שכל חתיכה נגע בשני, וזה היה המגע מדרס, נגע בעצמו. אבל החלק שהיה המגע, זה היה בשעת החיבור, זה לא היה גלוי. החלק החיבור היה פנימי, זה נקרא דבר שאינו גלוי. ובכל זאת רבי מאיר מתמה, רבי יוסי חולק, הוא אומר שהחתיכות האלו לא נגעו באיזושהי כיסא שישב עליו הזהב, אלא שאם נגע בו זהב, שיהיה תמי מגע זהב. אם זהב נגע בחתיכות האלו, אז החתיכות לא יהיו עליהם תומת מדרס, אלא תומת מגע זהב. כפי שאמרנו מקודם, החתיכות האלו במצב כזה יכולים לתמות אוכלים. אז עד כאן השאלה. ושוב פעם, מה הייתה השאלה? האם נגיד שהוולד, הבשר של העובר נטמא במגע נבלה זו רק אליבא דרבי מאיר, שאומר שמגע בית הסתרים נחשב מגע, אפשר להעביר תומה מתמי לטהור גם אם מדובר בבית הסתרים, דבר שלא היה גלוי? הגמרא ממשיכה, ותשימו לב, אנחנו מציינים את זה כתשובה ארוכה, כתגובה ארוכה. לאו יתמר עלה, אמר אולה, על הסוגיה הזאת, אולה אמר, לא שנו, שמה? לא שנו שנחלק רבי יוסי על רבי מאיר, אלא שלושה על שלושה שנחלק. הדוגמה שהבאנו מקודם. אבל שלוש על שלוש, חתיכת בד קטנה, שרק שלוש על שלוש אצבעות. אגב, זה שיעור לקבלת תומה בבדים, בבגדים, קבלת תומה כללי. אנחנו לא מדברים על תומת מדרס, תומה כללי, שאם הבד, החתיכה קטנה כזאת נגע בשרץ מת, נגיד, הבעל הזה יכול לטמות דברים אחרים כמו אוכלים, אוכלים אחרים. אז אם יש כזה דבר, שלוש השלוש הבאות מבגד גדול, בגד גדול שהיה תמי, ולא רק תמי, הוא היה תמי תומת מדרס, כן, אבל שלוש השלוש הבאות מבגד גדול בשעת פרישתן מאביהן, מהבגד הגדול, נקרא חתיכה קטנה של שלוש על שלוש אצבעות, מקבלות טומאה מאביהן. רש"י, אבל שלוש אצבעות, כלומר בד קטן, הבאים מבגד גדול שהיה טמא מדרס וחתכו ממנו שלוש אצבעות, טהור החתיכה הקטנה מן המדרס שאין בה כשיעור, וטמאה מגע מדרס אפילו לרב יוסי. זה אמר אין מגע חיבור מגע דהבית הסתרימי, אחא מודה. בדוגמה הזאת שנקרא מבגד גדול, שאותו בגד גדול עדיין נשאר בו טומאת מדרס, בשונה לדוגמה הקודמת של שלושה שלושה טפחים שנקרא שנעלם טומאת מדרס לגמרי, פה נשאר טומאת מדרס על הבגד הגדול. החתיכה שנקרא עכשיו של שלוש על שלוש אצבעות, הוא יהיה תמי מגע מדרס אפילו רבי יוסי, אבל לא מטעם תומת המגע בית הסתרים, לא מטעם החיבור שהיה, הכה מודה משום דבשעת פרישתו מאביו מהבגד הגדול אי אפשר לצמצם שלא ייגע מעט מעט שלא ייגע בשעה שהוא קורא את זה, זה עדיין ייגע עכשיו מגע גלוי, ובשעה פרישה אינו בית הסתרים, כפי שאמרנו עכשיו, הוא גלוי כעת, הוא מקבל תומה מאביו שיש פה שהוא אב התומה, זה נשאר בתומת מדרס. וכאן הקשר, ואחר גבי מתניתי נמי, אפילו רב יוסי מודה דמגעו מגע, היד הזה של העובר כשנחתך משום שעת פרישה, כשחותך העבר מן העובר, אז זה עכשיו מובא בגמרא שלוש שורות מסוף העמוד. אנחנו חוזרים בגמרא, הנמי, היד של העובר בשעת פרישתן מעבר הבשר עובר, בשעה שחותכים את העבר מקבל תומה מעבר, לכן הקביעה של המשנה שהבשר עובר תמי משום המגע עם העבר זה לאו דווקא שיטת רבי מאיר, זה גם יכול להסתדר עם רבי יוסי כפי שהסברנו כאן בעריכות. רבינה אמר, גם רבינה מתייחס לזה, אומר בגד לאו לחתיכה קאי ובר לחתיכה קאי, בגד לא עומד לחתוך אותו, לקרוע אותו, מה שאין כן עובר זה בשר מסך הכל, זה עומד לחתיכה, במיוחד היד שיצא לפני שחיטת האם הוא מיועד לחתיכה, וכל העומד לחתוך כחתוך דמי, ולכן הם הבשר העובר נטמע כי הם נוגעים בזה זה בזה. שוב פעם הגמרא
שואלת בסגנון דומה, כמען דבריו של של רבינה, שכל העומד לחתוך כחתוך דמי, האם זה דווקא, האם זה סברה שדווקא ליבא דרבי מאיר דתנן? הנה קטע חדש שבו מופיע רבי מאיר. כאן מדובר על כלי שיש לו ידית. לפעמים הידית היא, כשיוצרים את הכלי, אולי יצרו כלי עם ידית ארוך מדי, וזה עומד לקציצה. התוספת אורך שאתה לא צריך. בינתיים, לפני שחתכת את אותו אורך נוסף, הכלי נטמע. מה לגבי תבילת הכלי? אז כתוב פה, דתנא, כל ידות הכלים שהן ארוכות ועתיד לקצצן, מטביל עד מקום מידה. רבי יהודה אומר, עד שיטביל את כולו. רש"י כותב, שורה ראשונה, עד מקום מידה, שהוא עתיד לקיים. ומה שעתיד לקוץ, אין צריך תבילה, והנה העיקר, דה כקצוץ דמי. וזה לפי רבי מאיר. אז כל העומד לקצוץ, ולעכשיו כבר קצוץ, אז לא צריכים לדאוג לתבילתה. לקטע הזה, התוספת הזאת, לא צריכים להכניס אותו לתוך המים. ובככה, התפילה היא מושלמת, למרות שחלק צץ החוצה, כלומר לא נכנס לתוך המים למי המקווה, כי כל העומד לצוץ כקצוץ דמי. אז האם מה שרבין אמר זה דווקא ליבא דרבי מאיר? הגמונה אפילו תימא רבנן, חיבורי אוכלין, כשמדובר ב מזון, בשר, כמו ש כמו שהנושא של הסוגיה שלנו, היד של העובר, חיבור אוכלין, כמאן דמפריטי, מפריטי כמו מופרש, כמו חתוך, כמו כמאן דמפריטי דמי, ונגיע בהדדי. וזה מגע, זה מגע רגילה, כאילו הוא כבר נחשב מנותק, מנותק הוא, ואם כן חיבור, זה נקרא מגע. זו הסברו של רבינה. אז עד כאן שמענו אולה בהתייחסות למגע עבר העובר עם, עם בשר, עם שער העובר, והתייחסות של רבינה לנושא. ממשיך הגמרא, בשלמה לאולה, היינו דקטני חותכה. במשנה שלנו דיברנו על שחט את אמו בסוף עין ב' עמוד א', שחט את אמו ואחר כך חתכה. אז לפי הגישה של אולה, אני מבין למה היה צורך לדבר על חתיכה בפועל. כי לפי דבריו של אולה, אם רוצים להעמיד את המשנה גם לאליבא דרבי יוסי, אז הוא דיבר על בשעת פרישתן, בשעה שזה נחתך, זה אי אפשר לצמצם, לזהר שזה לא ייגע זה בזה, אז כן נגע זה בזה בגלוי. זה מסביר לנו למה במשנה היה צורך לדבר על חתכה. אלא לרבינה, מהי חתך? לפי רבינה, גם אם לא נחתך, הוא אומר, כל העומד לחתוך כחתוך דמי. לא צריכים את החתיכה ממש. הגמרא עונה, אתה צודק. אבל מה? הייתי דתן הרישה חתך, שמה החותך הייתה דווקא. הרישה של המשנה דיברה על חתכו את העבר ואחר כך שחט עמו. אז שם המשנה אומרת שבשר הוא בר טהור, ושם זה דווקא שהוא דווקא אם הוא חתך את העבר לפני שחיטת האם, אז אפשר לומר שבשר הוא בר טהור. אז עוד פעם, הייתי דתן הרישה חתך, תנא נמי סיפא חתך, השתמשה באותו דוגמה של חתך, למרות שלא, שזה לאו דווקא, גם אם לא חתך בסיפא של המשנה, בהמשך המשנה אומרים שכל העומד לחתוך כחתוך, גם ולכן יש מגע בין היד שיצא מקודם לבשר, ולכן יש טומאה. וחכמים אומרים מגע טריפה שחוטה. טריפה שחוטה, מי מטמא? איזה טומאה יש? כבר התייחסנו בשאלה הזאת רש"י על המשנה, כאן הגמרא מתייחסת לזה. הידוע שטריפה לא מטמאה, שטריפה שנשחטה. הגמרא עונה, אין, יש כזה דבר, כדאבו עד ישמואל, ים אבו עד ישמואל, טריפה ששחטה מטמאה במוקדשים, כשמדבר בבית המקדש, בקורבנות, אז יש טומאת טריפה שנשחטה מדרבנן. עד כאן שיעורנו להיום.